בתחילת ראש השנה. על המחלוקת של בית שמאי ובית הלל באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים בחמישה עשר בו, דהיינו לכולי עלמא, החודש הזה הוא החודש שנקבע. זה הכל מודים, שהחודש הזה הוא החודש שנקבע להיות זמן מיוחד למה שנקרא הוצאת פירות. זה לכולי עלמא. השאלה היא אם הדבר כבר מצוי בתחילת החודש, מיד בהתחלה, או שהדבר נמצא רק בזמן שהחודש בשיאו. אבל הדבר שהוא שייך לחודש הזה זה הכל מודי. שיאו של החודש נמצא בתתוו בו, כידוע, שאז כלשון חזל, השיא הרע של אותו חודש באשלמותה, נמצאת אשלמות היא מלאה, בכל אופן, הכל מודים שהדבר הזה, העניין הזה שייך, זה כוחו של אותו חודש, החודש הזה שבו אנחנו. המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, וזה גם לפי הרבה מהמפרשים לשיטתם, אם הדבר נמצא כבר מאיר בזמן שיש רק משהו ממנו, די בזה לשיטת בית שמאי, או שצריך את הדבר, צריך שהחודש הזה יתגלה לגמרי כדי שתתגלה אותה הערה. בחזל במקום אחד בפסיקתא כתוב שהחודש הזה נקרא שבט מלשון שבט, כמו שהזכרנו פה בשבוע שעבר. הלשון שבט זה כמו שהשבטים הם הצורה של ההתפרסות של העיקר שנקרא יעקב. כל שבט זה מעין ענף שיוצא מן העיקר ומתפשט לכיוון מסוים. זה כך נקרא שבט. אז אומרים חזר, כך כתוב בפסיקתא, שהחודש הזה נקרא על שם המושג הזה שנקרא שבט. ואתה מדבר שם מבחינה אחרת, מבחינת מכות מצרים. אבל על כל פנים, פירוש המילה שבט, כך הוא אומר, כך הוא דורש את השם, והרבה מקומות חז"ל דורשים את שמות החודשים. החודש נקרא שבט על שם שהוא כאילו, בחודש הזה מתגלה העניין של מה שנקרא שבט. זאת אומרת, כאילו יציאה, התרחבות, התפרסות של העיקר, ויציאה של העיקר לענפים. שורש הדבר, אנחנו מוצאים את זה גם הפרי הגדול ביותר שנעשה בעולם, זה פרי כל הפירות, זאת אומרת הפרי שהוא האב לכל פרי שנעשה בעולם. עוד לא נעשה כפרי הזה בעולם. זה מה שתחילת ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. וכמו שכתוב בגמרא, כתוב הרי בגמרא, הדברים, ספר דברים, משה מפי עצמו אמרן, משה מפי עצמו אמרן, זאת אומרת, זה היה דבר שהוא כאילו פירות של התורה שניתנה לו. והפרי הזה עצמו הפך להיות תורה. הוא בעצמו תורה. וזה היה, כמו שכתוב מפורש בפסוק, בשתי עשר חודש באחד לחודש. הועיל משה באר את התורה הזאת. כמו שמפורש בפסוק. כלומר, למדנו אם כן למה שנקרא חידוש עשיית פירות שייך לזמן הזה, לתקופה, לחודש הזה. החודש הזה כוחו בעשיית פירות, שבט. שבט נקרא יציאה של ענפים מן העיקר. זאת אומרת, הענפים הם תמיד בחינת פירות לגבי העיקר. זה מה שהעיקר מוציא מתוכו ומגלה. מגלה בחינת דברים מסוימים, דברים שנוטים, כל אחד ואחד נוטה לכיוון שלו. זאת ההתפרסות כאילו של השבטים מהשורש האחד של יעקב. ידוע בחזר שהמילה אחד משמעה, האלף של אחד זה כנגד יעקב, חטא זה כנגד בני הגבירות בשבטים, ודלת זה כנגד בני השפחות. וזאת החלוקה, זאת אומרת, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת הצורה שבה מתגלה הגוי אחד בארץ, זאת על ישראל. מכיוון שהחודש הזה מיוחד לעשיית פירות, זה גם מתאים עם מה שאנחנו דיברנו פה בשבוע שעבר, הזכרנו שמכות מצרים היו מכוונות כנגד כמו שהזכרנו פה את דברי חז"ל על הפסוק בספר ישעיהו, ונגף השם את מצרים נגוף ורפו, נגוף למצרים ורפו לישראל. כלומר, בזמן שנגמרה להיות, זאת אומרת, המכה שהייתה מכה לפירות, אותה מכה שהייתה לגידולים, לפירות, אז המכה שגמרה את זה הייתה מכת הרבה. במכת הרבה כתוב, ואכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. את כל העץ הצומח לכם, זאת אומרת, כל פרי, כל גידול, כל מה שגדל. אז הכל התחסל, הכל קלה ונגמר. זאת אומרת, אז היה גמר המכה לכל מה שנקרא עשיית פירות בכוחם של מצרים. ולפי סדר, אז המכות ערכו, כמו שכתוב בחז"ל, במדרש, בכמה מקומות, ערכו, כל מכה ערכה חודש ימים. כל מכה ערכה חודש ימים. היו שלושה שבועות להתראה, שבוע למכה. וכל מכה ערכה חודש ימים. כמו שחז"ל אומרים, בכמה מקומות חוזרים על זה חז"ל. יש בזה מחלוקות, מדרשים חלוקים. אבל בכל אופן, ככה שגרת הדברים בחז"ל. שכל מכה ערכה חודש ימים. מה שכתוב במשנה ועדויות, שמשפט המצרים במצרים 12 חודש, אז גם זה מתורץ בדברי המפרשים. עד שהתחילה המכה הראשונה, היו עוד כמה. בכל אופן, זאת הייתה ה... זאת ה... ככה זה סוג ין דאלמה, ככה זה האופן הפשוט, כמו שחז"ל מלמדים אותה. אז אם אנחנו נלך אחורה, ממכת בכורות חודשיים, אז אנחנו נמצאים בדיוק. בדיוק במכת הרבה אחורה. אז אם נלך חודש אחד אחורה, אז אנחנו נמצא את ליהודים הייתה אורה. נלך חודשיים אחורה, אז אנחנו נמצא את ואכל את יתר הפליטה נשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. כל העץ הצומח לכם מן השדה. אותו כוח של עשיית פירות מתבטא, הביטוי שלו הוא מתגלה מה שבכוח ויוצא אל הפועל, והוא הופך להיות דבר, הופך להיות מציאות. אז ברור שלכלל ישראל, לנו, עבורנו, אז יש ביטוי אחר לעשיית פירות מאשר מה שנקרא עשיית פירות בטבע העולם. ננסה ללמוד קצת את העניין. הרי ידוע כל עשיית פירות בכלל בעולם, בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, זה מדבר על האילנות, בכל עשב השדה כתוב בפסוק טרם יצמח, מדוע? כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ. זה אדם עין לעבוד את האדמה. אומר על זה רש"י, וכל עשב השדה עדיין לא צמח. ומה שכתוב ותוצא ביום השלישי, לא יצאו אלא על פתח הקרקע עמדו עד יום שישי. ולמה? כי לא המטיר, משום שלא היה מטר. כשאין מטר אז אין יציאה לפועל של מה שצריך לצאת. בלי מטר שום דבר לא יוצא, כי לא המטיר. ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. כלומר, למדנו אם כן, הצמיחה כמובן תלויה והמטיר. גם העובדה שתתווה בשבט היא ראש השנה לאילן, כמו שכתוב בגמרא, משום שאז יצאו רוב גשמי שנה. וכשיצאו רוב גשמי שנה, אז העץ קלט את כל מה שהוא צריך, ומכאן ואילך, אז מגשמי השנה הזאת העץ הזה מתברך, ולכן, כמו שכתוב מפורש בגמרא, לכן העץ הזה מצמיח מתוך גשמי השנה הזאת, לכן העץ הזה שייך לשנה הזאת, זאת שנתו של העץ הזה, ולכן אי אפשר להפריש משנה על חברתה, לאסר, להפריש משנה על חברתה. זה ראש השנה לאילן. ראש השנה לאילן פירושו שכל מה שצומח מכאן ואילך הוא צומח מהשנה הזאת, הוא צומח מגשמי השנה הזאת. כך מפורש מפורש ברם באריכות בעוד ראשון. על כל פנים, העובדה שיצאו רוב גשמי שנה, זאת העובדה שעושה את הזמן הזה לראש השנה לאילן. ראש השנה לאילן פירושו מכאן ואילך מתחילה היציאה לפועל. עד עכשיו היה הקליטה שלה בכוח, ומכאן ואילך מתחילה ההוצאה לפועל של הדברים. וזה החודש שנקבע לדבר הזה, זהו החודש שהוא נקבע להוצאה לפועל של מה שנקלט. מה שנקלט, מה שנזרע, מה שהומטר, אותו גשם שהומטר, אותו גשם שבכוחו להצמיח. כל מה שקרה עד עכשיו, אז כל זה זה הקליטה שלה בכוח, ומכאן ואילך זה יוציא פירות. מתחיל להוציא פירות. ברור שזה מקביל למה שהזכרנו כאן מקודם, למה שקרה בשתי עשר חודש, באחד לחודש, הועיל משה באר את התורה הזאת. אז באותו בשתי עשר חודש, באחד לחודש, זה מיוחד הרי לזמן הזה, זה הרי ברור. זה הרי כתוב. זה הרי כתוב מפורש. יש כאן הדגשה על הזמן. ובכן, ב-12 חודש, באחד לחודש, זה מה שקרה כאן. אז כאן הייתה היציאה לפועל. מי שזכה לתורה, אותו משה רבינו, כמו שאומרים עליו חזר, אותו משה רבינו, שבתחילה הוא אמר לא איש דברים אנוכי, אז כאן ב-12 חודש, באחד לחודש, מי שזכה לתורה, אז אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. יש כאן דברים ש... זה סותר את לא איש דברים אנוכי. זה בפירוש ההפך מלא איש דברים אנוכי. כן איש דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה. והדברים האלה אשר דיבר משה, כן. הדברים האלה, הם היו תוצאה של מי שזכה לתורה. אחרי שנקלט כל מה שנתקבל, אחרי שחלה, נגמרה, כן, קבלת התורה, סוף 40 שנה. אחרי שנגמרה הקבלה, כמו שחזל אומרים במפורש בסוף 40 שנה, נגמרה הקבלה, אז התחילה היציאה, כן? אז התחילה היציאה לפועל, הפירות, והפירות זה אלה הדברים אשר דיברנו. בפירוש כתוב כאן במה שלמדנו עכשיו בדברי רש"י, בפירוש כתוב כאן שהאופן היחידי איך הדברים יוצאים לפועל, אז אין שום יציאה לפועל בלי המטיר, ואין המטיר בלי אדם שמתפלל על הגשמים, ועל ידי שהוא מתפלל על הגשמים מכאן מגיע המטיר. כאן חל, כאן זה, כך זה קורה. כשיש אדם שמכיר בטובתם, הוא מתפלל עליהם, ואז יורדים גשמים, וכשיורדים גשמים אז האילנות והתשעים מתחילים לצאת, מתחילים לפרוע. נסה קצת להבין. ביום אל השם אל משה, מה תצעק אליי? הדר בכתיב צעקו והשם שמע. מה הוא כן? אלא. זה לשון חזר במדרש כאן על הפסוק, ביום אל השם אל משה, מה תצעק אליי? אלא שתי ירושות הנחיל יצחק לשני בניו. הנחיל ליעקב הכל, וכן הוא אומר, הכל כל יעקב. והנחיל לעשיו הידיים, שנאמר והידיים ידי עשיו. ועשיו היה מתגאה בירושתו, שנאמר ויאמר אליו, אדום לא תעבור בי פן, בחרב אצא לקראתך. זה מה שנקרא ידיים. ויעקב מתגאה בירושתו, שנאמר ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. כשאנחנו מספרים איזה דבר שבח, אנחנו מספרים על עצמנו, אז אנחנו מספרים ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. אנחנו צעק, אנחנו יודעים לצעוק. עשיו יודע לצאת בחרב, יודע לצאת בחרב, יודע לחתוך, יודע להשתמש בידיים. עשיו מתגאה בירושתו, זאת אומרת הוא מבטא את עצמו על ידי ירושתו, על ידי הידיים ידי עשיו. ויעקב מבטא את עצמו על ידי ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. כל אחד מבטא את עצמו בדרכו שלו. אילו שתי ירושות שהנחיל עשיו לשני בניו. פירוש הדברים, לפי ערכנו, פירוש הדברים. מה שעושות הידיים אצל עשיו, ידיים תפקידם להוציא דברים אל הפועל. זאת אומרת לעשות דברים, לגמור. הידיים תפקידם לעשות את הדברים לבפועל. כל מה שעושות הידיים אצל עשיו עושה הכל אצל יעקב. יעקב עושה את זה בקולו. בקולו, הכל קול יעקב. בקולו הוא עושה את מה שעושות הידיים אצל עשיו. פה שניהם נוטלים שכרה. עשיו נטל שכרו, שנאמר, שכרו על מה שהוא מתגאה בירושתו ואומר, פן בחרב אצל יקרדר. ירושתו על חרבך תחיה. הוא קיבל את זה מברכת יצחק. על חרבך תחיה. אז לעתיד לבוא הוא נוטל שכרו, שנאמר, כי רבתה בשמיים חרבי. הנה על אדום תרד. ויעקב נטל שכרו, שנאמר, כל ססון וכל שמחה. לכך כתיב צעקו והשם שמע. זה כתוב. כלומר, ישנם שתי דרכים של הוצאה לפועל של כל הדברים בעולם. הוצאה מן הכוח אל הכוח. זאת אומרת, עשיית הדברים, גמר הדברים ועשייתם, הבאתם לידי גילוי גמור, לידי מעשה. הדברים צריכים להיעשות. יש מי שעושה בידיים, ידיו עושות, זה הידיים מדי עשיו. כוח העשייה של עשיו, שזה מונח בשמו, נמצא בעל חרבך תחיה, בידיים, אני לא מתכוון חלילה לומר שבני אדם יכולים לעמוד על שדה, שדה בור, ולעמוד ולהתפלל. ודאי, זה בוודאי שצריך וברכתיך בכל אשר תעשה. אבל מהו הדבר שמוציא את הדברים אל הפועל? כאן התפיסה שונה. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. כל אחד יודע מי הוא המוציא את הדברים אל הפועל. כל אחד יודע בירושתו שלו. כל אחד יש לו את ירושתו שלו ומשם, משם הוא מקבל את הכוח לעשיית פירות. זה עושה את פירותיו שלו וזה עושה את פירותיו שלו. הפירות האלה מצמיחות כל ססון וכל שמחה. הפירות האלה מצמיחות את מה שהן מצמיחות. למדנו אם כן שהמיוחד, כיוון שאנחנו עסוקים עכשיו, אנחנו נמצאים כעת בזמן, במצב זמן מסוגל, זמן מוכשר, זמן שעיקר עניינו הוא באפשרות, בכוח להתחיל עשיית פירות. זה עניינו של הזמן הזה, להתחיל עשיית הוצאה לפועל, להתחיל עשיית פירות. אנחנו, בזה אנחנו מצויים, בהכי עסקינה. להבין את לשון חז"ל, מה שמביא את זה. בפסוק כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. אומר רש"י, אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה. זאת אומרת, מה שהיה קשה לרש"י זה מה עושה כאן היוד. לשם מה באה היוד? אז ישיר. התחביר הפשוט מחייב לומר, אז שר. מה עושה כאן היוד? יש כאן איזה עניין מיוחד, ישיר. זאת אומרת שהייתה כאן איזה... היו כאן כאילו שני שלבים. הדבר היה כאילו ברעיון והוא יצא לפועל. זאת אומרת, הדבר היה כאילו בעבר והגיע לעתיד. תמיד. אז ישיר. אז ישיר. על זה אומר רש"י. אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה. וכן אז ידבר יהושע. וכן עוד כמה דוגמאות. אף כאן. ישיר. אמר לו ליבו שישיר וכן עשה. כך אומר רש"י. אמר לו ליבו שישיר וכן עשה. אנחנו לא יודעים מה זה מוסיף, מה זה מתכוון לומר. ודאי שכל מי שעושה מעשה, אז ליבו אמר לו לעשות את המעשה הזה מקודם, ואחר כך הוא עשה אותו. ובוודאי שלא מדובר פה על אדם שעושה את מעשיו בלי שהוא יחשוב על זה מקודם, או בלי שליבו יאמר לו מקודם, בלי שיתכנן את זה מקודם. ודאי שכל מעשה כזה זה מעשה שלא בדעת. לא חשוד על זה ילד קטן, בגיל שש נבון. אם הוא עושה מעשה, אז הוא עושה מעשה בדעת. אומר לו ליבו לעשות, והוא עושה. לפני שאומר לו ליבו, הוא לא עושה את המעשה. כל מי שעושה מעשה בלי שיאמר לו ליבו, אז הוא צריך בדיקה. הוא צריך בדיקה. עם הידיים שלו פעילות מדי, והם עושות דבר בלי. זה שבח, אז ישיר משה ובני ישראל, זה שבח. מה מיוחד פה בדבר הזה? אז ישיר, ישיר. אמר לו ליבו שישיר וכן עשה. אמר לו ליבו שישיר וכן עשה. מה מתכוונים ללמד אותנו? מה אומרים לנו? מה המכוון לפי ערכי? בהמשך הדברים בדברי חז"ל, אז ישיר שר לא, דבר אחר אומר רש"י, גם זה המשך אותם דברי חז"ל, שר לא נאמר, שר לא נאמר, אלא ישיר, ישיר, הכוונה היא כאן לעתיד לבוא מכאן לתחיית המתים מן התורה. זאת אומרת, עוד יבוא יום ותאמר שירה גדולה על כל מה שקרה בכל העולם כולו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. זה מתכוון, מכאן ישיר. זאת אומרת, השירה הזאת היא שירה שהיא בעצם שייכת לעתיד. שר לא נאמר, אלא ישיר. זאת אומרת שאותם משה ואותם בני ישראל עוד ישירו עוד פעם את השירה הזאת. השירה הזאת בעצמה עוד תאמר אחרי תחיית המתים. זה כתוב בישיר, אז ישיר משה ובני ישראל. תמיד פירוש המילה אז בכל מקום שכתוב, כשהתורה משתמשת בלשון אז, המילה הזאת היא מילה שהיא מתכוונת לזמן בלתי מאוייך. זאת אומרת, זמן חסר ייחוד. זאת איזושהי נקודה בזמן, אבל זאת נקודה לא מסוימת. היא בלתי מסוימת. זה פירוש המילה אז. אז. אז יכול להיות עבר, אז יכול להיות עתיד, אז. זאת אומרת, זה מאורע שקורה בזמן. זה מאורע שקורה בזמן. אבל המאורע הזה הוא לא בזמן מסוים. זה לא בזמן מסוים. זה כאילו, בלשון המערב, זה כאילו נוחת אל סדר הזמן מעבר לזמן. הזמן מתבטא בשבעת ימי בראשית. זה סדר הזמן. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. זה סדר הזמן, שבעת הימים. מה שמעליהם זהו האלף של אז. הזין של אז שבעת ימי בראשית. דהיינו, זה פירוש המושג אז. אז, זאת אומרת, זה במין זמן, זה נמצא בנקודת זמן, אבל בנקודת זמן שהיא לא מתוך סדר הזמן בעצמו. זה נמצא באיזושהי נקודה בזמן, אבל זה מגיע לכאן כאילו מעבר לזמן. אז, מכיוון שכתוב אז ישיר, זאת אומרת, למדנו אם כן, שהדבר הזה הוא מאורע שגם היה בעבר, הרי זה מה שמתכוונים לומר לנו. הרי מדובר שמשה ובני ישראל שרו את השירה הזאת, זה הרי פשוטו של מקרא, והתורה אומרת את זה בלשון עתיד. זאת אומרת שהדבר הזה הוא מאורע שיהיה עוד פעם. זה מאורע שיקרה עוד פעם, זה יקרה גם לעתיד. מכאן לתחיית המתים מן התורה. דהיינו, השירה הזאת היא גילוי של כל התהליך כולו, מתחילה, מיציאת מצרים, שאז, כן, אז הייתה הלידה של צורת אדם בעולם, הלידה השנייה של צורת אדם בעולם, מיציאת מצרים עד השם ימלוך לעולם ועד, עד שיתגלה לעתיד לבוא השם ימלוך לעולם ועד. כל הדרך, כל סדר הדברים וכל המהלך עד תביעי מו ותיטעי מו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, תביעי מו ותיטעי מו, כמו שחזל דורשי. אז פירוש תיטעי מו זה נקרא נטיעה שמכה שורשים ולא ניטלת ממקומה. תביעי מו ותיטעי מו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, והשם ימלוך לעולם זה. זאת אומרת, כאן נאמרה השירה שהיא כוללת את כל סדר המהלך של כלל ישראל עד גמר לעתיד לבוא, עד למקום שאפשר להגיע, עד הסוף, עד הסוף, עד סוף כל הסופים. השם ימלוך לעולם ועד. אז ברור שהגילוי האמיתי של השירה הזאת, הגילוי האמיתי, הסופי של השירה הזאת, זה יהיה רק כמובן אחרי שכל המהלך כולו ייגמר ויתגלה מה שצריך להתגלות לעתיד לבוא. כשיגיע לעתיד לבוא, אז השירה הזאת תתגלה עוד פעם בדרך, במילים אחרות לומר אותם דברים. מאחר שכתוב בחז"ל, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במחזה, ככה זה כתוב במחילתא, דברי חז"ל מפורסמים מאוד. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במחזה. אז על יחזקאל בן בוזי מפרשים חז"ל להדיא, מתכוונים פה לאותו נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים של מעשה מרכבה. לזה הרי מתכוונים, ראתה שפחה על הים, ממה שנקרא מעשה מרכבה, מאותו מה שראה יחזקאל שם בפרק א' בספר יחזקאל, מה שראה יחזקאל במחזה, כן, שזה בדיוק, זה מה שנקרא מעשה מרכבה. זאת המרכבה של יחזקאל, שהיא נקראת כל, כן, לדרוש במעשה מרכבה, אז דורשים את ספר יחזקאל. כיוון שכתוב שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במחזה, מתכוונים ללמד אותנו שעל הים ראו אותו דבר. את המראה הזה הוא זה שנתגלה על הים. כלומר, במילים אחרות, כן, המראה שנתגלה על הים היה, כאן ראו מה שנקרא, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל כאן ראו מה שנקרא מרכבה. פירוש המושג מרכבה הזה, כביכול, הגילוי ללמד אותנו, להראות לנו, איך כביכול כל מהלך העולם, עליו כביכול רוכב בורא העולם, הוא מוביל אותו לאן שהוא צריך להגיע. מוביל אותו, מביא אותו לתכליתו. זה פירוש המושג מרכבה. פירוש המושג מרכבה נקרא להראות איך כביכול הרוכב הדברים ידועים. זה גם בהלכה, מסכת בבא מציעא, הדבר ידוע. רוכב נקרא מחזיק בדבר, הרוכב מחזיק בדבר, הרוכב הוא זה שמוביל את המרכבה, ולא המרכבה מובילה את הרוכב. כן, הרי זה ברור. לכן נקרא שלא המרכבה מחזיקה את הרוכב, אלא הרכוב הוא נקרא מוחזק בבהמה. הוא מחזיק בה ולא היא בו. הוא מחזיק בה ומטה אותה לאן שהוא רוצה. הסוס תפילה לרוכב ואין הרוכב תפילה לסוס. זה לשון חז"ל במדרש בפרשת ויצא. כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה. אדם שרוכב על סוס, הסוס תפילה לרוכב ואין הרוכב תפילה לסוס. פירוש המושג מרכבה, זה מה שהמרכבה אומרת, זה עניין המרכבה. עניין המרכבה זה להראות, ללמד, לגלות איך על אותו מהלך שהוא נראה מהלך בפני עצמו, איך אותו מהלך כולו הסוס תפילה לרוכב. כל המהלך הזה כולו הסוס תפילה לרוכב, כביכול עליו, כביכול רוכב בורא העולם, הוא מוביל אותו לאן שהוא מוביל. זה הגילוי של ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במחזה. את הדבר הזה, הדבר הזה נתגלה בים, את זה ראו על הים. במילים אחרות, מכוח זה, מכוח המחזה הזה, שהוא היה יותר ממה שראה יחזקאל בן בוזי במחזה, מכוח המחזה הזה נאמרה השירה. מכאן יצאה השירה, מכאן נתגלתה השירה. מכאן, רק מכאן נתגלתה השירה. מכוח ראתה שפחה על הים, הרי זה נאמר על זה כלי וענווהו, על אותם דברי שירה. זה כלי וענווהו. זאת אומרת, כשאותה שפחה על הים ראתה את מה שהיא ראתה, אז הביטוי לזה היה זה כלי וענווהו, אלוקי אבי ואבו ממנו. זאת אומרת, היא הצביעה, יכולה הייתה להצביע כביכול ולהראות זה כלי וענווהו. ראתה שפחה על הים ומכוח זה אמרה שירה. משה ובני ישראל. בהמשך הפסוק כתוב, ויאמרו לאמור, מהי תחילת השירה? השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. אומר על זה רש"י, סוס ורוכבו, שניהם קשורים זה בזה. עוד שהיו, שהרוכב רוכב על הסוס, אז הוא רמה אותם בים. הדברים תמוהים מאוד, הרי זאת נקודת התמצית של השירה, משום שאנחנו מוצאים בשירת הנשים, אז הם אמרו רק את זה, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. רק את זה הם אמרו, זאת הייתה כל השירה. ותצאנה כל הנשים אחרי מרים בתופים או במחולות, ותן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. זאת אומרת, כאן נמצאת תמצית השירה נמצא פה. והשיר על השם, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. מה הרבותא הגדולה בסוס ורוכבו רמה בים? הרי איזה רבותא יש לנו מסוס ורוכבו? והפירוש של סוס ורוכבו זה בעוד שהרוכב רוכב על הסוס. זאת אומרת, ההבדל הגדול הוא שלא לקחו את הרוכב והפילו אותו מהסוס ואז תטביעו אותו בים, אלא כמו שהוא רוכב על הסוס, כך הטביעו אותו בהם. זאת הרבותא, וזה עניינה של השירה. זאת התמצית של השירה, וזה, כאן נמצאת נקודת התמצית של השירה. שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. פירוש הדברים הוא, זה מה שאנחנו מנסים להבין, פירוש הדברים הוא, אם השירה היא גילוי של אותה הערה שנקראת מרכבה, אז פירוש הדברים הוא דווקא כך. המרכבה היא העומק שמגלה לנו ש על אותם רוכבי על סוסים. זאת אומרת שהם נראים שהסוסים שלהם תפילים להם, הם וסוסיהם תפילים למי שרוכב עליהם. זאת אומרת, אם זה שהם רוכבים, זה הפירוש הפשוט של המילים שירו להשם או אשיר על השם, כי גאור גאה, שהוא מתגאה על גאים. מתגאה על גאים פירושו, הוא לא מתגאה על מישהו והוא מפסיק את, כן, הוא קוטע את גאוותו, הוא משבר את גאוותו. אשיר על השם כי גאור גאה, הוא מתגאה על גאים, הוא לא מתגאה על מישהו ועושה אותו ללא גאה יותר. זאת אומרת, הוא מבטל את גאוותו, מבטל את גאוותו, מפקיע את גאוותו, שובר אותה. אז ממילא הוא חדל להיות גאה, וכביכול הגאה נשאר אחד. השיר על השם כי גאור גאה, הוא מתגאה על גאים, בעוד שהסוס על רוחבו, אז הוא רמה אותם בים. פירוש הדברים, שמתכוונים לגלות פה, מתכוונים לגלות את המהלך כמו שהוא הולך, בלי לקטוע אותו, בלי לקטוע את המהלך, אלא איך מתגלה רצונו יתברך במהלך הדברים כמו שהוא קורה. אם זה שהדברים קורים, מתרחשים, כן, הדברים מתרחשים כמו שהם מתרחשים, וזה נראה שעולם כמנהגו נוהג, עולם כמנהגו נוהג, כל אחד ואחד בשלו, כל אחד ואחד רוכב על סוסו, וכל אחד נראה לו ונדמה לו שסוסו שלו תפילה לו, והוא הולך לו בדרכו שלו. על כל זה, על כל אותם גאים, על כל זה כביכול, עולה גאוותו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא גאווה שמבטלת את גאוותה, אלא גאווה שהיא חלה על גאוותם שלהם. זאת אומרת, גאווה שמצטרפת על גבי המהלך שלהם. המהלך שלהם כמו שהוא, זהו הגילוי העמוק של מה שנקרא מרכבה. זה פירוש מרכבה. כשהדבר הזה מתגלה, אז מתגלה השירה ואומרת, השיר על השם כי גאור גאה, סוס ורוכבו רמה בים. זה פירוש המילים. השיר על השם כי גאור גאה, הוא מתגאה על גאים, הוא מתגאה על גאים, לא שהוא, לא שגאוותו מבטלת את גאוותם, אלא הוא מתגאה על גאים, סוס ורוכבו רמה בים. למדנו, אם כן, היה עוד מקום, כמו השירה הזאת, שבה נתגלה בפועל, נתגלה בפועל, לאן מוביל כל בכוח שישנו בעולם. זאת אומרת, איזה פרי הכל הכל יעשה. לאן הכל הכל מוביל? לא הייתה עוד טעם כזאת, לא היה עוד דבר כזה, לא הייתה עוד מציאות כזאת, שהדברים נתגלו בהערה כזאת. זה גם השכל מחייב, הדברים הם פשוטים. כל הילוך, כל הילוך לקראת משהו, אז הוא מהווה מצב של בכוח. כל הגעה למקום היא מהווה יציאה לפועל של מה שהיה בכוח בהילוך. כל הילוך לקראת זה משהו מעין צמיחה, צמיחה. כל הגעה לתכלית נקראת שהפרי כבר הגיע לתכליתו. זאת אומרת, כל הגעה למקום נקראת הוצאה לפועל של מה שהיה בכוח קודם, בהילוך. ההילוך כולו הוא תהליך של ההוצאה מן הכוח אל הפועל של אותו רצון להגיע לאותו מקום שאליו רוצים להגיע, כמובן. מורי. כולו מתחילתו ועד סופו נתפס, אנחנו קולטים אותו, מנסים להבין אותו, בבחינת הולך ויוצא מן הכוח אל הפועל. לאיזה בפועל מתכוונים? לאיזה בפועל סוף סוף מתכוונים? מהו הפרי היוצא מכל הגידול, מכל הצמיחה הזאת? מהו אותו פרי שעתיד לצאת? מכל התהליך כולו, זה תהליך עצום, תהליך כביר של הוצאה מן הכוח אל הפועל. איפה הוא הפועל? לאיזה בפועל מתכוונים להגיע? למה הכל מתכוון? לאן הכל מתכוון? מה הכל רוצה? מה הכל רוצה? איפה הסוף? איפה פרי כל הדברים האלה? לקראת איזה פרי הכל הולך וגודל, הכל הולך וצומח, הכל הולך ויוצא אל הפועל? לקראת איזה פרי? אז הרי ברור שהכוונה היא, מה שמתכוונים זה לצורת אדם שאחרי תחיית המתים, לצורת אדם שלמה, לצורת אדם מתוקנת. זאת הבריאה שנבראה, היא הייתה פרי כל ששת ימי בראשית, שהם כולם היו מהלך כדי להגיע אל הבריאה הזאת, אל אותו אדם הראשון, אותו אדם הראשון שלפני אז. אליו הכל התכוון. זהו פרי כל הבריאה כולה. זהו הדבר שצריך לצאת מכל הבריאה כולה. הבריאה עכשיו, כמו שהיא עומדת, לאן היא הולכת, לאן היא חותרת, לאן, לאיזה, שור, כן, לאן, לאיזה פרי מתכוונים? הפרי שאליו מתכוונים עוד פעם לאותה צורת אדם. לשם זה הולך וחותר. לשם זה הכל הולך להגיע. אל אותה צורת אדם של האדם שאחרי התחילה. אליו הכל מתכוון. לזה, לכאן, לשם הכל חותר. אם נתגלה בתורה, בתורה שבכתב, בתורת משה, אם נתגלה לימוד, איזה ילפותה כלשהי, שתחיית המתים כתובה בתורה באיזה מקום, זה כמובן חייב להיות כתוב בשירה. זה חייב להיות כתוב כאן, בשירה זה כתוב. משום שכאן, כאן זה המקום שנתגלה בתורה, בפועל, כן. זהו הביטוי למה שראו מרכבה. כשראו מרכבה, אז אילו היו הדברי תורה שהם אמרו? אילו היו הדברי תורה שהם הוציאו? זאת הייתה השירה שהם הוציאו מפיהם כשהם ראו את המרכבה. מרכבה כלומר, לאן הכל הולך? לאן הכל הולך? לאיזה תכלית הכל רוצה להגיע? כל הדברים כולם, לאן הם, לאן, למה, לקראת מה הם מתכוונים? זאת תחיית המתים מן התורה, וזאת השירה בעצמה. זאת השירה. אופן, הדרך, איך להוציא לפועל שירה כזו, איך זה אפשר? איך ייתכן להוציא לפועל שירה כזו? איך ייתכן לגלות שירה כזו? כתוב כאן המהלך, איך אפשר להגיע, לאן, באיזה אופן, איך זה מן האפשר, איך זה ייתכן, איך זה ייתכן בכלל שבני אדם יגיעו לומר מיני דברי תורה כאלה? בני אדם פה בעולם הזה יאמרו דברי תורה כאלה, שדברי התורה האלה יהיו תקפים אחרי תחיית המתים? איך ישנה אפשרות כזאת בכלל? הרי הם אמרו את זה מעצמם. מהם זה יצא. מהם זה יצא, הרי מתוכם. מתוכם אז ישיר משה ובני ישראל. כמובן, ודאי שזאת הייתה השגה של נבואה, אבל זה נקרא, אלו הרי דברי שיר שלהם. ויאמרו לאמור. זה דבריהם שלהם, משה ובני ישראל אמרו את זה. הנשים בישראל אמרו את זה. מרים ותצאנה כל הנשים. ותר להם מרים, שירו להשם כי גאו גם. וכמו שכתוב בחז"ל, אמרו את זה ביחד. איך זה מן האפשר? איך זה ייתכן דבר כזה? איך ייתכן שבני אדם יפיקו מתוכם, יוציאו מתוכם את הדבר שהוא בהחלט בהחלט מעבר להם, בהחלט מעבר להם? פה הרבה פעמים שכל עניינו של האדם תמון, כאילו כתוב בעצם שמו. שמו של האדם הוא על שם האדמה, משום שהוא כולו בכוח. כולו בכוח. הבהמה נקראת כך משום שהיא כולה בפועל. בהמה, במה, כמו ש... הזכרנו הרבה פעמים את דברי המאמר. במה, כל מה שיש בה כבר מצוי בה. זאת אומרת, כל מה שאתה עתיד למצוא בה, שור בן יומו קרוי שור. אין למה לצפות. כל גדילה, כל צמיחה, אז היא תהיה רק כמותית בלבד, אבל לא מהותית. לא של, כן, לא צמיחה של עצם הדבר. במה, כל מה שיש, כן, כל מה שעתיד להיות, כל מה שאתה מצפת, כל זה כבר נמצא בה. ואילו אדם נקרא על שם האדמה. הוא מה בלי בה, כן? אין בו שום מה, הוא מה בלבד. זאת אומרת, הוא דבר שמהותו הולכת ונעשית. זאת אומרת, הוא אדם בגימת רימה, כמו שידוע, אלו דברי המאמר. תגובות בכוח עם תהליך קבוע, תהליך רצוף של יציאה מן הכוח ולפור. הוא תמיד הולך ויוצר, תמיד הולך ו... הולך ונעשה בפועל, הולך ועושה פירות. אבל עצם שמו, עצם מהותו, עצם עניינו הוא בהיות בכוח. היות בכוח. זה מצבו כל משך הזמן שהוא חייב בעבודה. הוא חייב לעבוד, הוא חייב ל... כל משך הזמן הזה, זאת צורתו, זה עניינו. אדם, אפר מן האדמה. הוא גם ישוב אליה. הוא גם ישוב אליה. אפר אתה, ואל אפר תשוב. וישוב אל האדם. על מנת שכל מה שהוא זרע יצמיח את אותה צורת אדם שכבר לא תחזור לאדם. אותה צורת אדם של אחרי תחיית המתים. אותה צורת אדם שהיא כבר תישאר. לעולם ועד. אנחנו רוצים לנסות. הקושי הוא איך זה ייתכן, איך ייתכן זה, כפי הנראה הקושי הגדול שרש"י עומד עליו. איך הדבר הזה אפשרי בכלל, שמצורת אדם פה, מצורת אדם כמו שהוא פה נראה, איך מצורת אדם כזאת יכולים לצאת דברי תורה שהם דברי תורה שלאחר תחיית המתים? זאת אומרת, אלו דברי תורה של גמר הבפועל של כל ההוצאה לפועל, כל מה שצריך לצאת. גמר הבפועל, כאילו, דברי תורה שמדברים על הפרי שצריך לצאת מהכל. דברי תורה שהם שירה. זאת אומרת, מתחילה ועד סוף כל הסופים. איך הדבר הזה אפשרי? איך הדבר הזה ייתכן? הדרך לדבר הזה היא כמו שכתוב כאן. הדרך, האפשרות. אז ישיר. עלה בליבו שישיר וכן עשה. ננסה קצת להבין, באמת לפי ערכנו, הדברים הם הרבה הרבה מעבר לנו. עלה בליבו, עלה בליבו שיאמר שירה וכן עשה. כאן, כפי שלימדו אותנו רבותינו, כאן כתוב הסוד, שכל הוצאה לפועל היא בעצם איננה בידי. כל הוצאה לפועל של שום דבר בעולם היא בעצם לא שלנו, היא לא בידי. כל הוצאה לפועל בעצם נעשית על ידי תפילה. זאת אומרת, אני מתכוון הבחינה שהיא נעשית על ידי. בגמרא במסכת שבת, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודא. אומרת הגמרא, אמונת זה סדר זרעים. מדוע אמונת זה סדר זרעים? כתוב על זה בתוספות בשם הירושלמי. מאמין בחי העולמים וזורע. כל אדם שזורע, אז יש כאן אמונה בחי העולמים. השם, אותו כינוי שמכנים את בורא העולם חי העולמים, פירושו, שוב לפי ערכים, פירוש המושג חי העולמים, עניינו כדרך, כל חיים בכלל, כל חיים, המושג חיים בכלל, עניינו בנביעה, כדרך שאומרים מים חיים. דהיינו, גילוי בפועל של כוחות מבפנים. זאת אומרת, כוחות נסתרים, פנימיים, שהם פועלים בהסתר. כשהם יוצאים לפועל ומתגלים, זה נקרא חיים. כל מקום שאתה מוצא דבר כזה, אתה מוצא חיים. גם במעיין אתה מוצא מים חיים. אבל הרי זה פירוש המושג חיים. פירוש המושג חיים הוא גילוי בפועל של נביאה שנמצאת בהסתר. אותה נביאה, אותו בכוח שנמצא שם, בכוח, מנסה להתפרץ החוצה. אז אותם כוחות שמגלים אותו הם כוחות החיים. אותם כוחות שמגלים את אותה נביאה, נביאה פנימית, אותה נביאה של כוחות בפנים, אותם כוחות שמגלים את זה החוצה, הם כוחות החיים. זה נקרא חיים. כביכול, כשבורא העולם נקרא, מכנים אותו חי העולמים, פירושו שעל ידו יוצא כל דבר בעולם אל הפועל. זאת אומרת, במילים אחרות, אין דבר בעולם שיוצא לפועל, אלא בזה שחי העולמים עושה את הדבר הזה. חי העולמים מוציא את זה אל הפועל. כל מי שזורע באדמה, מאמין בחי העולמים. כל מי שזורע באדמה, יוצר כאן מצב של בכוח, שצריך לצאת אל הפועל. ההשקעה הזאת נקראת אמונה בחי העולמים. זאת נקראת הסתמכות, אמונה, כן, פנייה לה, כביכול אל הבורא, במידה הזאת שהוא נקרא חי העולמים. שמאמין, בקיצור, שמאמין בחי העולמים וזורם. חי העולמים הוא זה שכל זריעה על ידו יוצאת לפועל, על ידו היא צומחת. חי העולמים. פירות בעולם, במילים אחרות, כמו שאנחנו מדברים, כל עשיית פירות פירושה תמיד בכל צורה שהיא, זאת כל הוצאה מן הכוח אל הפועל נעשית על ידי חי העולם. כל מי שזורע באדמה הוא מאמין בחי העולמים וזורע. כל מי שיודע את זה, כל מי שהדבר הזה, כל מי שכך הוא חי, כל מי שזוק ירושתו, יודע ומבין שזה פשוט לא ייתכן בצורה אחרת. אין אפשרות אחרת. אין אפשרות אחרת שיצא דבר אל הפועל, אלא על ידי תפילה. אם אנחנו רוצים שיצאו דברים אל הפועל, אנחנו מבקשים, כן, שאותם דברים שאנחנו השקענו, אותם דברים שהם בכוח אצלנו, כשאנחנו רוצים, אנחנו מבקשים שהדברים האלה יצאו אל הפועל. זאת אומרת, אמנם יתגלו, יעשו פירות, אותה זריעה אמנם תעשה פירות, אמנם תצמח. אז זה חייב לבוא דרך פנייה לחיי העולמי, משום שכך הוא קבע, כך קבע כביכול בורא העולם. הכל עומד בכוח לצאת מן הכוח אל הפועל. אז כל זמן שבאדם עין לעבוד את האדמה, לא יצא שום דבר מן הכוח אל הפועל. בלי תפילה לא יבואו גשמים ולא יצא שום דבר מן הכוח אל הפועל. עכשיו כמובן, הרי מובן מאליו, מובן מאליו, יקשה המקשה, אנחנו הרי רואים שזה לא כך. בכל זאת אנחנו בעלי ניסיון, רואים הרי שזה לא כך. יש מתפללים מעטים מאוד בין כל מוציאי לפועל של ה... ניקח אפילו את סדר זרעים, יש שם מעט מאוד, אחוז קטן מאוד של מתפללים, אחוז אפסי של מתפללים. ובכל זאת העולם, כן, מצמיח, מגדל, זורעים וזה צומח, לפעמים אפילו זה מצליח מאוד, לפעמים זה מצליח מאוד. בכל זאת הרי זה, זה בכל זאת מתרחש, זה קורה. התשובה לשאלה הזאת באמת נמצאת בתשובה שהזקנים השיבו לפילוסופים ברומא. הגמרא בעבודה זרה בדף נון ד' עמוד ב', שאלו פילוסופים את הזקנים ברומא, אם אלוקיכם שונא עבודה זרה, מפני מה אינו מבאר? אמרו להם, אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדים, ניחא, אבל הרי הם עובדים לחמה, ללבנה, לכוכבים, יאבד עולמו מפני השוטים? אלא עולם כמנהגו נוהג, והשוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. עולם כמנהגו נוהג. ברש"י כתוב שם, גזירה היא מלפניו. זאת גזירה שגזר בורא העולם. העולם ינהג כמנהגו. כמנהגו פירושו. הוא לא יגלה מי רוכב עליו. את המרכבה שרוכבת עליו, את הרוכב שרוכב עליו, הוא לא יגלה. אבל הרוכב רוכב עליו עם זה שהוא לא מגלה. עם זה, עם העולם כמנהגו נוהג, ובאותו אופן, כמו שהוא נוהג במנהגו, עליו רוכב כביכול הבורא, ומנהיג אותו לאן שהוא רוצה. עולם כמנהגו נוהג. זאת הנהגה מיוחדת כביכול של בורא העולם, גזירה מלפניו, שהעולם ינהג כמנהגו. זאת אומרת, העולם לא יגלה ויצביע שכל באי העולם יוכלו להגיד זה כלי ואנווה. יבוא יום וכולם יראו את זה. יבוא יום במהרה בימי, אבל עד אז עולם כמנהגו נוהג, הדבר הזה לא מתגלה. אבל צריך להבין, אנחנו חייבים להבין, להכיר ולדעת, מי שרוצה שההנהגה איתו תהיה לא בסוד עולם כמנהגו נוהג, לא מכוח הגזירה של עולם כמנהגו נוהג, אלא שההנהגה תהיה הנהגה של חי העולמי. עולם כמנהגו נוהג פירושו שהדברים האלה הם באמת דברים שהם נחרטו הם לא צריכים להיות בעולם, הם נמצאים בעולם רק משום שעולם כמנהגו נוהג. ברגע שלא יהיה האונס של עולם כמנהגו נוהג, אז הדברים האלה יחלו כאשן, הם יובדו, הם לא יהיו, הם אינם. שתי אפשרויות יש לנו על מה להסתמך. אנחנו יכולים להסתמך חלילה על עולם כמנהגו נוהג, ואז אפשר זמן מה להתחבא אחרי הדבר הזה. עולם כמנהגו נוהג, אין, לא יורדת אש מהשמיים, לא יורדת אש מהשמיים, ולא הרי שגזל שאה חיטי וזרעה בקרקע. אומרת הגמרא, דין הוא שלא תצמח, דין הוא שלא תצמח, משום שצמיחה צריכה להיות אמונת, זה סדר זרעים, זה הפך אמונה, זה לא סדר זרעים. דין הוא שלא תצמח, אלא עולם כמנהגו נוהג, והשוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. להבין, השוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין על העובדה הזאת בעצמה, שבורא העולם צריך היה להנהיג את העולם בעולם כמנהגו נוהג, נגד רצונו, נגד אמיתת רצונו, נגד מה שהוא רוצה באמת. הגמרא אומרת כך, שם בלשון הגמרא כתוב, לא דיים לרשעים שעושים סלע שלי פומבי, אלא שמטריחים אותי ומחתימים אותי בעל כורחי. למיעוט ידיעתי, אין בחזל עוד מקום שכביכול על בורא העולם משתמשים במילה בעל כורחי. על בורא העולם בעל כורחי, בורא העולם כאילו מתלונן, מכריחים אותו, מכריחים אותו, כופים אותו, בעל כורחי. בעל כורחי זה בעברית זה נגד רצוני, נגד רצוני. זאת הגזירה של עולם כמנהגו נוהג. ישנה גזירה כזו, זאת גזירה היא מלפניו שעולם כמנהגו ינהג. אבל השוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין על העובדה הזאת בעצמה. העובדה הזאת בעצמה, על זה עצמו כביכול בורא העולם יפרע מהם. על זה שהוא הנהיג את העולם, צריך היה, חייב היה להנהיג את העולם בהנהגה של עולם כמנהגו נוהג, ולא בהנהגה של חי העולמי. אותה הנהגה שנקראת חי העולמים היא הנהגה שהיא לא בעל כורחי, חיים ברצונו, היא לא נגד רצונו, היא ברצונו. זה נקרא חי העולמים. הנהגה של עולם כמנהגו נוהג זאת הנהגה אחרת. אוי למי שנזקק לה, אוי למי שוטה, בקיצור מי שנזקק לה, כמו שהגמרא אומרת, השוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. אם אנחנו רוצים להזדקק לאיזשהו יחס עם אותה הנהגה שנקראת חי העולמים, עם אותה הנהגה שנקראת אמונת, זה סדר זרעים, כאן אין אפשרות אחרת, רק תפילה. תפילה וזאת בלבד. בתפילה אנחנו כביכול מקבלים מבורא העולם במידת חי העולמים. שתי ירושות ישנם בעולם. ירושה אחת היא ירושתו של עשיו. הידיים ידי עשיו. הידיים ידי עשיו, זאת ירושה שבאה בירושה הזאת. אז הוצאה לפועל של כל דבר ודבר נעשית בידיים. נעשית במה שמוציא לפה. היא לא נעשית בקול, היא לא נעשית בתפילה, זאת אומרת, לא על ידי, לא באופן הזה, לא באופן של גילוי כביכול. מה שדיבור מגלה, דיבור מגלה פנים. זאת אומרת, דיבור הוא דיבור של פנייה אל חי העולמי. ככה אנחנו עומדים לפניו, ככה אנחנו פונים אליו, ככה אנחנו מבקשים ממנו. זהו האופן האחד והיחידי. זאת אומרת, כל זמן שעדיין אין עולם כמנהגו נוהג. זה מדובר כאן לפני שנברא העולם. תחילת יציאת הדברים מהעלם לגילוי. אז כל זמן שאדם עין לעבוד את האדמה, לא הייתה יציאה מהעלם לגילוי. זאת אומרת, לא הייתה התגלות של חי העולמים. לא יצא מהעלם לגילוי. אחרי שיצא מהעלם לגילוי, מכאן ואילך ישנם שתי הנהגות. ישנה הנהגה אחת שהיא עדיין בסוד חי העולמים, עדיין נמצאת שם, היא עדיין נמצאת בתשעים שעומדים על פתח הקרקע ורוצים לצאת, רוצים להתגלות, כמו באותו יום שישי של ימי בראשית. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים ואדם עין לעבוד את האדמה. לא היה אדם שהתפלל על הגשמים, אז לא היה גשם ולא היה מי שיוציא את הדברים לפה. לא היה מי שיגלה את הדברים כולם. מי שיוציא אותם מהעלם לגילוי. חי העולמים הוא זה, כן, מאמין בחי העולמים הזורם. חי העולמים זה מה שהוא עושה. את היציאה מהעלם לגילוי היא מידת חי העולמים. הקריאה הנכונה במשנה בתמיד שבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחי העולמים. זאת אומרת, המנוחה ממעשה בראשית היא מנוחה לחי העולמים. חי העולמים זה מי שמוציא את הבריאה מהעלם לגילוי. יום שכולו שבת ומנוחה לחי העולמים. גם לחיי העולמים מתכוון לזה. בכל אופן, זה שם המידה, חי העולמים. למדנו אם כן, מי שרוצה להתייחס, או במילים אחרות, כן, מי שרוצה לחיות בתוך עולם כמנהגו נוהג, עולם כמנהגו נוהג לא צריך תפילה. עולם כמנהגו נוהג זה מנהגו של עולם. כאן הדברים בעולם כמנהגו נוהג, הדברים מתרחשים בצורה אחרת. תפילה לא מעלה ולא מורידה. בעולם כמנהגו נוהג התפילה לא מעלה ולא מורידה. אבל התפילה מעלה מאוד, מורידה מאוד, בעולם של חי העולמים, בעולם שמתייחס לחי העולמים, בעולם של מאמין בחי העולמים וזורע. בעולם הזה של אמונת זה סדר זרעים, בעולם הזה, שם באותו עולם, שם רק תפילה. רק תפילה. אין יציאה לפועל בלי תפילה. אין מציאות כזאת. לא יתגלה צמח, לא יתגלה פרי, לא יתגלה דבר בעולם, רק בתפילה. כל זמן שאין אדם לעבוד את האדמה, שום דבר לא יתגלה. שום דבר לא יצא לפה. דבר אחר, עוד דרשה בחזל על הפסוק מה תצעק אליי. הדאו לכתיב והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. פעמיים כתוב בפסוק, שני דברים כתובים בפסוק. והיה טרם יקראו ואני אענה, טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. שני פעמים הוא אומר בפסוק ואני, ואני. טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. ומשה אומר, ראו אתה כי אני, אני הוא. גם פה כתוב פעמיים. זאת אומרת, יש פעמיים גילוי של אני. אני באופן אחד מתגלה, אני מתגלה באופן אחר. אני מתגלה פעמיים. כביכול בורא העולם מתגלה כאילו, אם אפשר לומר, בשני אני. אבל בשירת האזינו מלמדים אותנו, ראו אתה כי אני אני. אותו אני אחד הוא אני, הוא אני זה. אני אני. אותו אחד. הוא אומר, הוא אתה כי אני אני הוא. אלא, כל מי שהוא עושה רצון המקום, הוא מכוון את ליבו בתפילה, שומע לו בעולם הזה, וכן לעתיד לבוא, שנאמר, והיה טרם יקראו ואני אענה בעולם הזה, ולעתיד לבוא הם מדברים ואני אשמע. ומה הם מדברים? אלא שכל אחד ואחד עומד ומשמיע תלמודו. כביכול, הוא יושב ומשמיע עמהם. זאת אומרת כך, אי אפשר להיכנס לכל הפרטים, בכל אופן, כלל הדברים, מה שכתוב פה, והיה טרם יקראו ואני אענה, זה מדבר על תפילה פה בסדר הדברים בעולם הזה. והיה טרם יקראו ואני אענה, זאת אומרת, ישנה מציאות כזאת שמתכוונת, כן, אומרת, מגלה לכאורה, נשאל השואל, איך אפשר לומר ואני אענה על טרם יקראו? איך יש לזה שם ענייה? הרי זה לא. אפשר לומר טרם יקראו ואני אעשה, אני יכול, אז אני עושה לעצמי, אבל אענה זאת התייחסות אל הקוראים. טרם יקראו, איך שייך לענות למי שלא קורא? זה לא נקרא לענות, הרי בכלל אין פה, אם אין קורא אז העונה לא נקרא עונה. איך אפשר לומר טרם יקראו ואני אענה? אלא ברור שטרם יקראו ואני אענה מתכוון לומר לרוצה לקרוא. כמובן, זה הפירוש. טרם יקראו בפועל זה נקרא. טרם זה עד לא, כמו שטרם, כמו שבכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, בכל עשב השדה טרם יצמח. ורש"י אומר שם שמדובר שהם יצאו על פתח הקרקע, זה נקרא טרם. זאת אומרת, זה לא התגלה לגמרי, אבל זה עמד להתגלות. טרם יקראו ואני אענה, זאת אומרת, התפילה שלהם עומדת לצאת לפועל, די בתפילה הזאת כדי שואני אענה. זה כתוב, זה חידוש. והיה טרם יקראו ואני אענה, אני לא צריך את הקריאה בפועל. כמובן זה לא לכל אחד, לא לכל אחד, אבל למי שמתפלל באמת, למי שתפילתו תפילת אמת, אז כשהצעקה עדיין בליבו והיא עוד לא יצאה אל הפועל, אז יכול שיתקיים או מידה במידותיו יתברך שהוא שומע תפילה, ויש מידה במידותיו שהיא מידה מיוחדת, טרם יקראו ואני אענה. זאת אומרת, הוא עונה טרם יקראו, טרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע, זה דבר נוסף. אבל על כל פנים, טרם יקראו ואני אענה, מין הנהגה מיוחדת שמתכוונת, היא פותחת פתחים מין תפילה כזאת. זאת אומרת, למי שמתפלל באמת, למי שמתפלל בכל ליבו, אז כשהתפילה עדיין על פתח הקרקע, די בה. די בה, כדי שזה ייקרא אענה. כביכול, הקדוש ברוך הוא שומע כבר את התפילה הזאת, עוד לפני כשהיא עדיין צעק ליבה מל השם. היא עדיין בגדר צעק ליבה מל השם. זה נקרא טרם יקראו בפועל. ברור. אחרת לא שייך לומר ואני אענה. זה בעולם הזה. עוד הם מדברים ואני אשמע, מתכוון, זה מה שכתוב כאן בהמשך הדברים במדרש, עוד הם מדברים ואני אשמע, פירושו שבזה שהם עדיין בתוך תהליך ההוצאה לפועל של מה שנמצא בהם, זה נקרא מדברים ואני אשמע לעתיד לבוא. זה מה שחזר לומדים, עוד הם מדברים ואני אשמע. זאת אומרת, כביכול גורא העולם עוזר להם להוציא את הדברים על הפועל בזמן שהדבר עדיין בתהליך. לכאלה שהם מתפללים באמת, לכאלה שאליהם נאמר מה תצעק אליי, למה אתה צריך לצעוק? מה הייתה טענה למשה רבינו? מה תצעק אליי? מה תצעק אליי? אפשר היה בלי הצעקה? אלא מה תצעק אליי זה הכוונה. זה מה שחזר מתכוונים פה להגיד. מה תצעק אליי, הרי יש מידה של תה נקראו ואני אהנה. מדוע אתה ממשיך בצעק? זאת אומרת, עניתי לך בתה נקראו. אז לכן מה תצעק אליי? למה אתה צועק? למה אתה צועק? למה אתה ממשיך לצעוק? עניתי כבר לתה נקראו. מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל בישראל. עניתי לתה נקראו. זה בעולם הזה. תפילה שנמצאת על פתח ליבו של אדם. זאת אומרת, תפילה שעדיין לא יצאה לפועל, והיא עדיין בתחום של צעק ליבה מלשם. צעק ליבה מלשם. צעקה שהיא עדיין עמוק בלב. אז לצעקה כזאת כביכול גם, תרם יקראו ואני אהם. עוד הם מדברים ואני אשמע, גם זה. מדברים פירושו, מגלים, הרי כתוב כאן בחזר, מדברים פירושו שהם אומרים את הם אומרים את תלמודם לעתיד לבוא. הם אומרים את מה שהם, את כל מה שהם חידשו. עוד הם מדברים ואני אשמע פירושו, שכביכול בורא העולם מצטרף אליהם להוציא לפועל את דבריהם. עוד הם מדברים, זאת אומרת בתוך תהליך העוד הם מדברים, אז מצטרף בורא העולם ועושה מזה דברים שלמים. זה נקרא עוד הם מדברים ואני אשמע. תרם יקראו, זאת אומרת תפילה כזאת שהיא תפילה שהיא עדיין בכוח, אם היא תפילת אמת, אז יש עליה תרם יקראו ואני אהנה בעולם הזה. לעתיד לבוא, אז אלו, אותם אלו שהם תרם יקראו ואני אהנה, אותם אלו ההנהגה איתם היא שההוצאה לפועל של פירותיהם תהיה עוד הם מדברים. זאת אומרת שמה שהם עדיין בתהליך של עשייה, בתהליך של, הם עדיין באמצע. מי זה גומר את עבודתו? מי זה גומר את כל מה שיש לו להגיד? מי זה אומר את כל מה שיש לו להגיד? את מי לוקחים מהעולם לא באמצע? את מי לוקחים מהעולם אחרי שהוא גמר את כל מה שיש לו להגיד? חוץ ממשה רבינו. ומי שהיה תרם יקראו ואני אהנה בעולם הזה, כלפיו ההנהגה, להבין היטב, כלפיו ההנהגה, עוד הם מדברים ואני אשמע. עוד הם מדברים ואני אשמע. אותו כביכול בורא העולם מצטרף להוציא לפועל את כל הבכוח שלו ולעשות מזה דיבורים שלמים. הרי אמרנו שזאת ירושתו של יעקב, הוא מוציא את עצמו לפועל בקול, בדיבור. במילים אחרות, בעצם זה להלכה. הגמרא בסוף מסכת נידה, שאלה גדולה, מה יעשה האדם ביחקם? מה יעשה האדם ביחקם? אז כתוב, שאלו אחד מדברי החוכמה ששאלו את רבי יהושע בן חנן, מה יעשה האדם ביחקם? למעט בעסק ויעסוק בתורה, למעט בסחורה ויעסוק בתורה. ולדי זה יעסוק בתורה, בזה הוא יחקם. אז בא על זה התשובה, הרי רבים עשו ולא עלתה ביד. מצאנו הרבה הרבה שעשו את הדבר הזה, ועדיין לא עלתה ביד. אומרת הגמרא, אלא יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. זהו, זאת הדרך. כל מי שרוצה להחכים, כל מי שרוצה להוציא את עצמו לפועל, כל מי שרוצה להביא את פירותיו לגילוי, כל מי שרוצה לעשות פירות בקיצור, מאמין בחי העולמים וזורע, יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. מי שיבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, הוא יעשה פירות. אם יבוא אדם ויתפלל, אז ימתיר השם אלוקים ושיח השדה יצמח, ועשב השדה יתגלה, יהיה בארץ ויצמח. לומר את השירה זהו הבפועל של כל הבפועלים שישנם בעולם. זה דבר שהוא, זאת ראיית מחזה שהיא מעבר, מעבר יותר, זאת אומרת הקטנה שבישראל, הקטנה מדובר פה על שפחה. זאת אומרת, יש כאן כמה דרגות למטה בשם ישראל. זאת אומרת, הדרגה הנמוכה ביותר במה שנקרא ישראל. הדרגה הקטנה ביותר מה שנקרא ישראל. זה לא עבד, אלא שפחה. זאת, אין דרגה קטנה יותר בשם ישראל מאשר שפחה. אז ראתה שפחה על הים. זאת אומרת, הדרגה הקטנה ביותר על כל פנים, במה ששייך לצירוף, לשם הכללי בני ישראל. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במחזה הזה. אז מה ראו כבר הגדולים של ישראל? מה ראו כבר ישראל באמת? ישראל ממה? ומה הגדולים של ישראל? אז כמובן, מובן, ברור. כולם יחד אמרו שירה, כולם יחד הצטרפו לאמירת השירה. זאת אומרת, הגילוי הגיע עד לדרגה האחרונה של השם ישראל. כל מי שבשם ישראל יכונה במינימום הנחוץ, שפחה, זאת אומרת בלי כל ייחוס, בלי שום דבר, אבל מינימום של שם ישראל, אותו יצור, אותה אחת, אותה שפחה, ראתה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, היא ראתה מרכבה, היא ראתה כביכול היא ראתה לאן הכל מוביל, לאן הכל עולה. מרכבה, היא ראתה את כל הדרך עד סופה. איך דבר כזה אפשרי? איך דבר כזה ייתכן? איך דבר כזה מן האפשר? דבר כזה אפשרי רק על ידי ההנהגה הזאת שנקראת. והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. אין שום אפשרות אחרת שיתגלו דברים כאלה רק על ידי ההנהגה הזאת. זאת ההנהגה, היא זאת שמגלה את הדבר הזה. עוד הם מדברים, טרם יקראו ואני אענה. כל אלה שעליהם חל הטרם יקראו ואני אענה, אלה שבפסוק הזה כתוב מה תצעק אליי, דבר בני ישראל וישראל, כבר שמעתי צעקתם, כמו שכתוב בכזה. מתי שמעתי צעקתם? טרם יקראו. והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. עלה בליבו, עלה בליבו שיומר שירה וכן עשה. עלה בליבו שיומר שירה, זאת אומרת, הוא רצה לומר את מה שקורה. הוא רצה לומר את מה שקורה. זה היה טרם יקראו. וכאן במקום הזה, כאן במקום הזה שנתגלה הכל, נתגלה תחיית המתים, אז נתגלתה הנהגה שהיא הנהגה בעצם ששייכת לעולם הבא. וההנהגה הזאת אומרת, עוד הם מדברים ואני אשמע. כך באופן כזה הם יכלו לומר שירה, לומר שירה, הם יכלו לומר את השירה הזאת, שירה שהיא מדברת על הכל, הכל הכל, כל הבריאה כולה. כל הבריאה, עד תחיית המתים ועד בכלל, הכל נאמר בשירה הזאת. הברכה שאנחנו מברכים על אמירת שירה בכל יום, אז הברכה מסתיימת הבוחר בשירי זמרה, מלך, המלך יחיד, כל חי העולמי. זהו הסיום של הברכה שאנחנו מברכים לאחרי אמירת מה שנקרא שירה. יהי חלקי עם אומרי הלל בכל יום. זאת שירה שנאמרת בכל יום. תורת הגילוי. הבוחר בשירי זמרה. הבוחר בשירי זמרה. זאת אומרת, באופן של אמירת שירה, בצורה כזאת, מתגלה בעולם, שבחו יתברך, שעולה, שיוצא. השירה היא תמיד הפרי שיוצא מכל תהליך שקורה. כל תהליך שקורה, בסיומו צריכה להיאמר שירה. השירה היא תמיד פרי של כל דבר ודבר. זאת אומרת, זהו הדבר שהוא הגידול, הוא הדבר היוצא, הפועל היוצא מכל דבר ודבר שישנו בעולם. זהו פרק שירה של כל נברא ונברא שישנו בעולם. אחר זה הברכה של הבוחר בשירי זמרה. הבוחר בשירי זמרה. הבוחר בשירי זמרה הזה, כביכול הוא רצה להתגלות באופן של שירה. כך הוא רצה להתגלות. הבוחר בשירי זמרה. ובזה אנחנו מסיימים. מלך קייל, מלך יחיד קייל. כן, כמו כל אחד כנוסחתו. על כל פנים, הצד השווה. חי העולמים, לכולי העולם. חי העולמים, בזה אנחנו מסיימים את הברכה על אמירת שיר. אנחנו חייבים, זה היוצא מדברים. כל מי שרוצה להזדקק, כל מי שרוצה לחיות, לחיות, להעביר את חייו בצילו או בהנהגה של חי העולמים ולא בהנהגה של עולם כמנהגו נוהג. כל מי שכך רוצה לחיות, חי העולמים, חי העולמים. בלי תפילה אין אפשרות. אין שום אפשרות. זה, כך היא ההנהגה. ההנהגה הזאת לא מתגלה אלא בתפילה, דווקא במתפלל. למי שמתפלל באמת, ההנהגה מתגלה בכל היותר, בטרם יקראו ואני אענה. זאת צורת חיה. זאת אומרת, הוא מצטרף לאותה הנהגה שנקראת חי העולמים. מאמין בחי העולמים וזורם. לזה החודש הזה מסוגל. החודש הזה מסוגל באופן מיוחד. זה חודש שנקבע, זאת אומרת, זה חודש שבו מתגלה הכוח הזה. זהו החודש שהוא, זה עניינו. חודש שבו ראש השנה לאילנות. זאת אומרת, כאן נמצא ראש השנה לסוגיית עשיית פירות. עניין עשיית פירות, פה ראש השנה. פה נמצא הכוח. בחודש הזה תמונה סגולה להוציא לפועל את כל מה שנזרע בפועל. פירות האילן, כל פירות האילן. כל פירות האילן. שורש להם זה בשתי עשר חודש באחד לחודש. הועיל משה באר את התורה הזאת למה. אלה הדברים אשר דיבר משה. הדברים שיוצאים לפועל. אותם דברים שיוצאים לפועל מאדם דברי תורה. מהשכינה מדברת מתוך גרונו. ועוד הם מדברים ואני אשמע. כל בורא העולם מצטרף אליו ועוזר לו. יחד הם מוציאים את הדברים לפועל. זה נקרא על שמו של המתפלל. צעד. כל החודש הזה. וזה, זה הדבר. הקדוש ברוך הוא נתן הזדמנות מיוחדת. ששני הזמנים הזדמנו לפונדק אחד. גם שירה וגם ראש השנה לאילנות. שיעלה בליבנו, כמה שיעלה בליבנו לדבר, כמה שיעלה בליבנו, כך נדבר. ולעולם לא נגיע, לעולם לא נתקדם, לעולם לא נעבור מעבר לעצמנו. רק, אך ורק, על ידי תפילה, ומי שזוכה לזה באמת, אז די לו בטרם יקראו ואני אענה. באופן מדברים ואני אשמע. רק באופן כזה בן אדם יוכל לעשות פירות ולהגיע לדבר שהוא מעבר לעצמו, להגיע יותר גבוה מעצמו. רבינו שבטבעו מצד עצמו לא איש דברים אמר, זה היה המצב ההתחלתי. כשהגיע 12 חודש אחד לחודש, אז אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אינה מדברת מתוך גרונו, זאת אומרת אותה הוצאה לפועל הייתה עם חי העולמי. אנחנו רצינו לבאר היום, אין לנו מושג, אנחנו לא יכולים להעלות על הדף עד לאן אפשר להגיע בתפילה, את מה יכול להתגלות על ידינו בצירוף תפילה. אנחנו חיים בתוך מערכת של עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג, אין למה לצפות. עולם כמנהגו נוהג, גם זה מתערער, אבל בתוך המסגרת של עולם כמנהגו נוהג. אבל כשאנחנו רוצים לעבור לחיות מעולם כמנהגו נוהג לעולם של חי העולמים, חי העולמים, כולנו מאמין בחי העולמים וזורע, ומה יצמח מהזריעה הזאת זה אף אחד לא יכול לדעת. לא יכול לדעת. בעולם כמנהגו נוהג אנחנו לא יודעים מה צומח מזריעה, אבל אנחנו מדברים פה על זריעה שהיא מחוץ לעולם כמנהגו נוהג. אנחנו לא בעלי ניסיון במה שיצמח מהזריעה הזאת. מה שיצמח מהזריעה הזאת זה הרבה הרבה מעבר לה, הרבה מעבר. על כל פנים, המסגרת של עולם כמנהגו נוהג, כמה רמזים אנחנו צריכים שזה הולך ונגמר, זה הולך ונגמר. וקוראים לנו לעבור מעולם כמנהגו נוהג לעולם של חי העולמים, של מאמין בחי העולמים וזורר. קוראים לנו, קוראים לנו מכל הצדדים, ואנחנו ישנים, ממשיכים לישון, ממשיכים לישון, הבית בוער מכל העברים, הבית בוער מכל העברים. כל מי שרוצה להתחבא בעולם כמנהגו נוהג, כבר אין לו איפה, אין איפה להתחבא. עולם כמנהגו נוהג מזדעזע מאוד, הוא כבר לא כמנהגו נוהג. זאת אומרת, לא כמנהגו נוהג, עם כל הרע הוא עדיין כמנהגו נוהג, אבל הוא לא כמנהגו נוהג שאפשר יהיה אפילו אפילו שוטה לא יכול לסמוך. זה כבר אפילו לא משענת כנה רצות, אין על מה לסמוך. עולם כמנהגו נוהג מתערער ועולה. אנחנו נתבעים.